עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05. כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית יעל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, אחראית על הדיגיטל נויה חסון, על הלייב מיכל קדוש, האחראים על השידור ב-103 FM, איציק אהרון, וב-104.5 FM, בני אלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל, למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, וניתן לשלוח לנו שאלות, טענות, מענות, חידות, לוואטסאפ מספר, 054-70-103-70. ולפני שאני אתחיל בתוכנית ונעלה מאזינים, אני רוצה לספר לכם ש... החל מהשבוע הבא, ביום ראשון ושלישי, בשעה 9:15 בערב, תשודר בערוץ הוט 8 ובעוד VOD, סדרת דוקו חדשה על הקשר שבין גוף לנפש. הרבה פעמים אני בתוכנית מדבר על הקשר שבין גוף לנפש, הרבה פעמים אני מראה לכם גם איך מחלות גופניות קשורות לנפש, איך אנשים שלא שומעים, הם לא רוצים לשמוע, ואנשים שלא רואים, לא רוצים לראות, ואנשים שכואב להם, זה מנגנון הגנה כדי לא לתפקד, והסדרה החדשה על הקשר בין גוף ונפש, בהובלתו של יורם יובל, פרופסור יורם יובל, שכולנו מכירים אותו ומוכרים אותו, וגם אני לקחתי חלק קטן בסדרה הזאת. אני מזמין את כולם לצפות, אני חושב שזאת סדרה נהדרת, הסדרה תתייחס כמובן לקשר שבין סטרס לפוריות, למחלות פסיכוסומטיות, למה שבין כאב וסבל או כאב והנאה, היא מרתקת ורלוונטית לכל אחד ואחד מאיתנו, ואני ממליץ בחום לצפות בה. אז החל משבוע הבא, בימים ראשון ושלישי, ב-9:15 בערב, בערוץ הוט 8 ובהוט VOD, וכמובן זאת סדרה שכדאי לצפות בה. וללא כל קשר, אתמול השתתפתי בפאנל של עמותת חיים עם סרטן הרמונית, ובאמת אני רוצה עוד פעם להזכיר לכולם שסרטן זו מחלה שוודאי וודאי שאם מגלים אותה קודם, או אם מגלים אותה בשלבים ראשונים, אז הסיכוי להחלמה מלאה הוא גדול. ויש אנשים שמגלים את המחלה, שמדברים בכל סוגי הסרטן, בשלבים מאוד מאוחרים, וברוך השם, כמו שאומרים, עם הרפואה המודרנית שיש לנו היום, גם לחולים כאלה יש תקווה גדולה וימים ארוכים ובריאות שיכולה לקבל אותה עם טיפולים. אנחנו היום לא אני, אבל חלק גדול מהרפואה המודרנית מצליחה להפוך מחלה ממארת למחלה כרונית. אבל אני מציע לכל גבר מגיל 50 ומעלה לבקש מרופא המשפחה בדיקת PSA, בדיקה פשוטה, אמנם היא לא ספציפית, אבל היא מכוונת, ואם התשובה של ה-PSA היא גבוהה, אז ללכת לאורולוג ולהמשיך בבירור. ודאי אחרי גיל 50-55, ובוודאי אם יש סיפור משפחתי של סרטן ההרמונית. אז ישנה עמותת חיים עם סרטן ההרמונית, יש להם אתר, יש להם טלפון, אם אתם תיכנסו לאינטרנט ותכתבו לחיות, או עמותת חיים עם סרטן ההרמונית, אתם תגיעו למקומות ותקבלו עזרה, ותקבלו אינפורמציה, ותקבלו תמיכה, ותקבלו מחקרים, שלא נדע, אבל אם נדע, יש למי לפנות. זהו, אנחנו מתחילים, או אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו?
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מי שרה, בת 67.
כן, שרה.
לפני חודש חליתי בשלבת חוגרת.
שלבקת חוגרת, כן.
כן, תפס אותי בכמה מקומות, בעין, בגרון, במצח ובקרקפת. כן. קיבלתי את כל הטיפולים, עכשיו נשארתי עם הכאב העצבי. הסבירו לי שזה כאב עצבי.
נכון, כמה, מתי זה היה? מתי...
לפני חודש חליתי, עברו כל הפצעים בכל הריפוי, קיבלתי את כל הטיפול עם הזובירקס, משחות, טיפות, היה לי גם סטרואידים לעיניים. כן. עכשיו נשארתי עם כאב חזק מאוד בעין. כאב שלא נותן לך מנוח, בעין נכון. זה הכי חזק,
נכון.
גם בקרקפת, במצח, וכל האזור הזה של חצי הפנים הימיני רדום, רדום לגמרי. זה כמו שרופא שיניים נותן
זריקת הרדמה.
והאזור לא מתעורר.
כן.
אז זאת הבעיה שלי כרגע. וניסיתי, אני מקבלת ליריקה בגלל הנוירופתיה הכרונית שיש לי. עכשיו העלו לי את זה קצת מ-150 עוד 50. ונגד הכאבים אומרים, תקחי מה שעוזר נגד הכאבים.
נכון.
אז אני לוקחת את הטיפות הטרמדקס. ואתמול כן. התחלתי, הגעתי איך אומרים כבר לקצה, התחלתי עם פרקוסט, ופרקוסט דווקא קצת התחיל יותר לעזור. אז השאלה שלי היא כזאת, איך אפשר לצאת מהמצב הזה?
תראי, אני הייתי מציע לך את הפרקוסט להשאיר רק כ-SOS. רק כשאת מגיעה למצב שאת ממש לא יכולה
זהו,
יותר.
זהו, הגעתי לפני כי... יומיים שזה כבר... כאב שאתה מטפס לתקרה, אתה לא יכול יותר.
כן, כי פרקוסט, פרקוסט זו תרופה שמתמכרים אליה, פרקוסט זו תרופה עם תופעות לוואי, כן, פרקוסט זו כן. תרופה שאם אין ברירה, אין ברירה, אבל אני מציע כן. לך, כן. בשלב זה אולי, להעלות כן. עוד יותר, כמובן בתמיכת הרופא המטפל שלך, כן. את הליריקה. אפשר להגיע עם ליריקה...
יש... כן, יש את תופעות לוואי של סחרחורות.
מעייף אותך, סחרחורות.
וישנוניות, ניסיתי הכל, וזהו, הגעתי למצב הזה, שאם אני לא לוקחת את זה, אז אין ברירה, אי אפשר לצאת מהמצב הזה, זה כבר חודש אני עם המחלה, ועכשיו הכאב...
תראי, הכאבים, יש כמה מצבים.
כן.
קודם כל, חודש זה מוקדם שהכאבים יעברו, אם הם עוברים, אני מקווה ומאחל לך שהם יעברו.
כן.
אבל בדרך כלל לוקח 6 שבועות, 7 שבועות שהכאבים מתחילים לרדת.
כן.
בימים הראשונים הכאבים הם חזקים, בשבועות הראשונים הכאבים הם חזקים מאוד, אבל בדרך כלל אחרי 1.5 חודש, בדרך כלל ישנה קצת ירידה בכאב.
כן.
יש אנשים שסובלים ממה שנקרא פוסט-הרפטיק נוירלגיה.
זה אני חושב מה שאמרה לי הנוירולוגית. כן,
כן. ופוסט-הרפטיק נוירלגיה זה כאבים נוירלגיים או נוירופתיים שמופיעים אחרי הרפס בדרך כלל, והם ממשיכים הרבה זמן. אז, ולדבר הזה לפעמים גם תרופות מהמשפחה של התרופות נגד דיכאון לפעמים עוזרות, אז יכול מאוד להיות שכדאי להוסיף בלילה כדור של אלטרולט,
אבל אם הפרקוסט התחיל לעזור, אז למה לא ללכת על זה? כי זה...
משום שאת לוקחת כדור של 5 מיליגרם, שזה מה שנתנו לך.
כן, נכון, כן.
ובעוד שבועיים תצטרכי 10 מיליגרם, ובעוד 3 שבועות תצטרכי 2 כדורים של 10 מיליגרם.
כן.
כי מתמכרים לזה, זאת הבעיה. לכן אני לא סס...
גם הנאורולוגית אמרה לי, אם אי אפשר, אז תתחילי לקחת, היא גם אמרה
כן,
לי...
כן, זה... אבל תנסי כמה שאפשר להתאפק. עכשיו, את יודעת מה, אני מציע גם לנסות אופטלגין פשוט וטוב.
כי לפעמים... אקמולים, כל התרופות האלה לא...
תראי, אני אישית מאוד אוהב את האופטלגין.
וגם עוזר לי מאוד, טוב. נו, קומפרסים ממים קרים.
מצוין, מצוין.
זה, זה קצת מרגיע, אבל הכאב בעין זה הכי גרוע. העין היא, גם העין היא סגרה לי, וקשה לי לפתוח אותה.
לא, זה חלק מתופעת הכאב.
כן, וגם כן. מגרד בתוך העין, ושורף בתוך העין. העין זה הכאב הכי גרוע.
יש לך סכרת או לחץ
לא, דם? לא, סכרת לא, רק פולינוירופתיה.
על איזה רקע יודעים?
לא יודעים, זה, נו, עשו EMG, נו, שעושים ברמב"ם, לא הרגיל, וגם ביופסיה מהרגל לפני 8 שנים,
וגילו... כדי לראות סיבים דקים?
כן, כן, כן. מאז אני מקבלת את הטיפול בליריקה, אבל גם ניסיתי לעשות ליריקה, וזה לא עוזר. אין...
אוקיי, אז מה שצריך לעשות, לנסות להעלות לאט לאט את הליריקה, ולראות אם את מצליחה...
ורופא כאב יכול לעזור במשהו?
לא הרבה לצערי הרב, כי בדרך כלל אפשר לעזור רק עם תרופות.
בתוך כמה זמן עוברת ההירדמות הזאת? זה הכל ביחד?
זה מאוד, מאוד אינדיבידואלי, מאוד מאוד קשה לענות. מאוד קשה לענות לך, זה מאוד אינדיבידואלי ושונה ממטופל למטופל. ואני יודע שזה סבל רב ביותר.
כן.
ולכן אני ממליץ לכולם, וחוזר וממליץ לכולם, לגשת לקופת חולים ולקבל כן, חיסון.
מה לגבי החיסון? מתי מומלץ?
לפחות 3-4 חודשים.
אחרי שזה עובר, לוקחים את החיסון.
כן.
הבנתי. טוב, אם ככה אני מודה לך מאוד.
כל טוב לך.
תודה לתוכנית הנהדרת שלך.
כל טוב, שרה, תרגיש את טוב.
ביי, תודה, ביי.
כן, רבותיי, הסבל מהרפס זוסטר משלווקת חוגרת הוא סבל רב ביותר. ולכן אני באמת ממליץ, תקשו לקופת חולים, תקבלו חיסון, בעיקר אם אתם עברתם גיל 60, החיסון הזה יכול באחוז גבוה למנוע מכם לסבול ולמנוע מכם את הסבל שחס וחלילה תקבלו את המחלה, והמחלה הזאת מתאימה, לא מתאימה, אבל קורית לאנשים מבוגרים שחלו בדרך כלל באבועות רוח בילדותם או בצעירותם, ובגיל מבוגר לכולנו יש ירידה במערכת החיסון, אז זהו. טוב, בואו נמשיך ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום.
שלום, פרופסור, שמי משה. וזכיתי להיות חולה פרקינסון.
אוקיי.
רציתי לשאול בבקשה על אימפרזיה, אם יש איזשהו ידע. הזמנתי אני באופן אישי מחוץ לארץ, ורציתי לדעת אם יש ניסיון עם העניין הזה.
תראה, לי אישית אין ניסיון עם זה.
אוקיי.
לי אישית אין ניסיון. יש ניסיון עם זה, זו תרופה שנחשבת את תרופה טובה, אבל אתה צריך למצוא רופא שילווה אותך במינונים ובכל הדברים.
התחום הזה יש לי.
אז זהו, אז גמרנו, תנסה ותראה, הסיכוי הוא, תראה, זו תרופה טובה. אבל הפעילות, אני מציע לך, ללא קשר, פעילות גופנית, פעילות גופנית, פעילות גופנית נורא, נורא, נורא חשובה, משפרת את המצב, דוחה את ההתקדמות של המחלה, נורא חשוב.
אני כבר כמעט בקצה של המחלה, ככה שהמזל שלי היה שפעלתי גופנית כשהייתי צעיר.
לא, זה לא תחליף לפעילות גופנית כשיש את המחלה.
כן, אבל כשאני באוף חזק, אין לי אפשרות אפילו להרים מיד.
כן, זה נכון. זה נכון.
ברשותך.
כן.
יש לי, אם אפשר, רוצה לך.
אני לא שומע אותך.
רציתי לשאול, אם ברשותך אני יכול לשאול עוד שאלה.
בבקשה, בבקשה.
יש לי נכד בן 16, ולאחרונה, בימים האחרונים, במתן שתן צורב לו. הוא עשה בדיקת שתן והכל בסדר. מה אפשר להמליץ לו?
מה אפשר להמליץ לו? תראה, אני לא יודע אם הוא מקיים יחסי מין או לא מקיים יחסי מין, וגם אתה לא יודע.
אני יודע.
אתה יודע? אז אם הוא מקיים, אתה חושב שאתה יודע או שאתה יודע? משה, אני איתך, אתה שומע אותי? טוב, אני רואה שהשיחה נותקה. אוקיי, אז אם אתה שומע אותנו, משה, לפעמים יש חיידקים שלא מוצאים אותם בבדיקת תרבית ובבדיקות רגילות. אז צריך לקחת בדיקות שגם מתאימות למחלות מין, וצריך גם לקחת בחשבון שלפעמים באוננות אפשר לגרום לכך שנגרמת צריבה במתן שתן, וזה עובר.
אמרת הכל.
אוקיי, זהו.
אני מודה לך מאוד, ושבת שלום.
כל טוב. שבת שלום, משה, והרבה בריאות.
תודה רבה לכולם, תודה.
כל טוב, כל טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום לך, מדבר דני.
שלום דני. כן, כן, אני איתך.
אני בקשר לברך, ברך שמאל, כואבת לי כל הזמן.
בן כמה אתה, דני?
66.
כן, ועשית צילום בעמידה, ראו אם יש לך או אין לך שחיקת סחוס?
עשיתי מפוי עצמות, עשיתי גם זה, יש לי בעיה עם הסחוס ויש לי דלקת שמה, בברך שמאל.
כן.
השאלה אם עשו לי זריקה פעם אחת קורטיזון, לא בצד הכואב של הברך, בצד שני. זה יחזיק לי מעמד, מה?
למה בצד שני?
כי לא יודע, זה האורתופד עשה לי את זה. הוא אמר שצריך בצד השני, כי זה חלל, הוא אומר זה מחל, זה לא משנה אם אתה עושה בצד זה או בצד זה, זה הכל מתחלק לכל דבר.
הוא הכניס לך...
הוא עשה לי. הוא עושה לי
זרקת קורטיזון. כי תראה, יש לפעמים, אני שומע את עצמי, אתה עם טלפון פתוח?
לא, אני עם טלפון רגיל, אני לא ברמקול, אני ברגיל מדבר.
ורדיו פתוח?
אין רדיו פה, אולי אני אזוז מקום, אולי אני אזוז קצת עתידה, לאיזה מקום שפחות רעש יש.
אוקיי, אז תשמע, בוא נגיד ככה, אחת הבעיות היא, שישנם מצבים שהכאבים בברך נובעים מהקופסית, ואז כדאי לעשות את הזריקה בצד של הכאב, ובדרך כלל מתחת לברך קצת, ולא בתוך הברך, או מהחלל עצמו. עכשיו, כשאתה שם את היד שלך על הברך,
כן.
הכאב שלך באיזה צד הוא, ימין או שמאל? איזה רגל זאת קודם כל?
רגל שמאל ובצד ימין הברך כואבת. בצד ימין בבקע הזה, בשקע הזה שם.
כן, כלומר, כשאתה שם את כף היד שלך על הפטלה, ממש על הברך, ואתה נוגע עם האצבע המורה, אתה יורד ונוגע ולוחץ, כואב לך שם?
אם כואב בעצם, שאני מוריד את היד למטה. כן, כן,
בעצם?
בעצם. היא כואבת קצת, אבל בעיקר כואב לי בשקע הזה בצד ימין. השקע בצד ימין כואב.
איזה שקע? אני לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון. ממש מתחת לפטלה? מתחת ל...
אם אתה שם את האצבע על הברך עצמה, יש הרי שקע בצד שמאל ובצד ימין.
נכון. אז בשקע
בצד ימין עצמו הוא כואב השקע הזה בצד ימין.
אוקיי, יכול להיות ש...
עם האצבע שאתה לוחץ פה.
אוקיי, יכול להיות שזה הגידים שם, אבל תשמע, עקרונית מה שהרופא אמר זה כמובן נכון. זה חלל. ואם אתה מזריק מצד אחד, זה עובר לצד שני, או בצד השני, זה עובר לצד הראשון. אבל לפעמים יש, הכאב נובע מגידים ומהקופסית של המפרק. ואז כדאי להזריק למקום הזה. אבל אני סומך על האורתופד שהוא בדק אותך והתרשם וראה טוב מאוד, הוא לחץ לך על המקום שכאב לך, וידע
כן,
בדיוק
איפה. כן, הוא עושה בצד שני.
כן, אז זה בסדר, אז אפשר לסמוך שאורתופד...
אבל זה החזיק מעמד תקופה מסוימת, וזה חזר עוד הפעם, זה לא פתר את הבעיה. בוא נגיד, נאמר דבר כזה. אבל יש לי בנוסף לזה L4-L5 שמקרין לרגל ו...
L4-L5 אבל לא מקרין לברך.
לא לברך, לרגליים. בין הברך לקרסול יש קטע כזה של הזה, זה כואב.
זה יכול להיות...
לקרתי כדורי הקוקסיה. לקרתי כדורי הקוקסיה ורוקסת 500 פלוס. אבל זה גם כן לא פתר את הבעיה. ואמרת לי אז, בזמנו דיברתי לך בעבר על זה, אמרת S1, משהו כזה גם יש לי את זה. בזמנו אמרת
L4-L5-S1 זה מקרין לשוק ולכף הרגל.
כן.
אלה העצבים שמקרינים. אבל אין מה לעשות. מה שצריך לעשות זה יכול מאוד להיות. אם הכאבים הם חזקים ברגל, בשוק והקרנה לרגל.
בוא נגיד זריקת קורטיזון יכולה להחזיק למעמד קרוב לשנה. אם אני עושה עוד הפעם.
איך אתה יודע?
אבל בגב, לא ברגל, לא בערך, בגב עצמו.
איך אתה יודע?
כי בעבר עשיתי את זה.
זה שזה עזר בעבר לשנה, אין לך שום ביטחון שיזריק לך, שזה ישפיע גם בעתיד לשנה.
אני לא יודע אם על הברך, אבל הרגליים, זה פתר לי את הבעיה.
אבל אני אומר לך, מתי זה היה?
זה היה לפני שנתיים.
לפני שנתיים, היית בלפני שנתיים, בשנתיים יותר צעיר. אבל לא, אני אומר לך עוד פעם, זה שזה השפיע פעם אחת מצוין לתקופה ארוכה, זה לא מבטיח שישפיע עוד פעם לתקופה ארוכה בפעם השנייה. אתה מבין? אבל בוא נקווה שכן, אז אני חושב שכדאי לך, אם הכאבים בשוק, כן, בשוק מטרידים אותך, כדאי ללכת.
גם בברך זה
כואב. אבל זריקה בברך, אם אתה עושה את הזריקה ב-L4, L5 או ב-L5S1, זה לא יעזור לך לברך. זה יעזור לך לשוק ולקרסול ולכף הרגל, אם זה גם מקרין לצד של כף הרגל. זה בתנאי שזאת הסיבה. אם יש לך כאבים בברך, והכאבים בברך מקרינים לשוק, אז הטיפול הוא זריקה בברך ולא בגב.
אז עדיף לעשות את זה בברך, זה יפתור לי גם את הבעיה של השוק וגם את הברך.
אף אחד לא מבטיח, צריך לבדוק אותך ולראות מה המקור. אם המקור הוא מהגב, זה ישפיע רק על השוק. אם המקור הוא מהברך, זה יכול להשפיע גם על הברך. האם הכאב ברגל, בשוק, הוא באותו צד של הברך? של הכאב בברך?
ברגל
שמאל
זה הכל, באותו...
לא, אבל אתה אומר שיש לך כאב שיורד. הכאב שלך יורד בצד הימין. הכאב שלך גם מקרין בצד הימין או מקרין בצד שמאל?
כן, בצד ימין של הברך.
אוקיי, צריך רופא לבדוק אותך ולהתרשם ולפי זה לדעת.
הבנתי.
כי יכול מאוד להיות שיש לך שני, גם קינים וגם פשפשים. כלומר, גם בעיה בגב שמקרינה לרגל, וללא כל קשר, בעיה בברך שמקרינה לברך. אז אי אפשר לדעת, אם זה הבעיה בברך, שהיא גם מקרינה לשוק, אז טיפול בברך יכול לעזור. אבל אם יש לך שני דברים שונים, זה לא יפתור את הבעיה. לכן צריך רופא לבדוק, ורופא שבודק אותך, יכול לתת לעשות...
יכול לעשות הזריקה, או בגב.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
או בברך.
בדיוק. בדיוק.
ועוד שאלה רציתי לשאול.
בבקשה, בבקשה.
זה שני שאלות. אחד, זה שיווי משקל, שבדקתי את עצמי, האוזניים בסדר, הייתי אצל אבו זן גרון. וזהו, זה...
מה הבעיה בשיווי משקל?
לפעמים זה אני לא... כשאני קם בבוקר, אני מסתחרר קצת.
לכמה זמן? שאתה קם בבוקר מהמיטה?
כן.
יש לך לחץ דם גבוה?
לא, דווקא נמוך אצלי, אף פעם לא גבוה.
נמוך, אוקיי. נמוך. אז בלחץ דם נמוך ובלחץ דם גבוה כשלוקחים תרופות, יש מצבים שקמים משכיבה לעמידה או לישיבה שמרגישים סחרחורת. אז כשאתה קם מהמיטה, תתיישב על המיטה, תספור בשקט עד 12 לאט לאט, תקום, תחכה עוד כמה שניות ואז תתחיל ללכת. כי כשיש לך לחץ דם נמוך ואתה קם בבת אחת, הקימה בבת אחת גורמת לכך שיש טיפה ירידה בלחץ דם וסחרחורת.
הבנתי. זה לא קשור לסוכרת שיש.
לא קשור לסוכרת.
הסוכרת היא מאוזנת למעשה.
כן, לא קשור לסוכרת.
ו... מה רציתי לשאול עוד? עוד שאלה אחת אחרונה, סליחה שאני אומר.
בבקשה.
לבלוטת ההרמונית נתנו לי כדור אחד הרמונית ביום לקחת. הייתי אצל אורולוג.
כן.
שלושה חודשים אני לוקח כדורים כאלה. זה קצת עוזר, אבל זה משתפר לאט לאט. שאלה אם זה בסדר להפסיק עם הכדורים,
להמשיך, או שאני אשאל את הרופא
כבר,
אני אגיד. לא, תראה, השאלה עד כמה אתה סובל, כמה פעמים אתה קם בלילה?
אני קם הרבה פעמים, שלוש פעמים בלילה.
אז יכול להיות שכדאי להחליף כדור.
מה, להחליף את זה, הבנתי. בסדר,
אופי. כן.
הבנתי.
אוקיי, כל טוב לך,
דני. תודה רבה, ושבת שלום, תודה.
שבת שלום, הרבה בריאות. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו, שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים, שלום, אם יש לי הכבוד.
שלום, אני ישראל בן 60 מאזור השרון.
כן.
אני, שנים אני נוסע, שנים כל שישי לכנרת, לגלוש, לעשות גלישת רוח, ותמיד מאזין בענה על תוכנית. ועכשיו הגיע
תודה רבה.
לשאול שאלה.
בסדר גמור, בכיף, תודה רבה.
ככה, על הכיף. הבריאות שלי בסך הכל מצוינת, אני חושב. ואני עושה שנים הרבה מאוד כושר, גם שחייה, גם ספורט של, מכל מיני ספורט, לחץ דם 60, 110, דופק במנוחה 45. לפני בערך כחודש וחצי, התחילו לי כאבי ראש, שמתרוצצים בכל הראש, פעם מקדימה, פעם לחץ כמו נחציים, פעם מאחורה. הלכתי אחרי 3 ימים לרופא משפחה, אמרתי לו את זה, נתן לי לעשות מספר בדיקות, לחץ דם יצא תקין, בדיקת דו-אורקי, אולטרסאונד, יצא תקין, בדיקת אקו מאמץ, יצא תקין, פולטר לב, עוד לא קיבלתי תוצאות, אבל מקווה שיצא תקין. אני לא יודע מה לעשות, אני לוקח מדי פעם אקמול, וכל מיני...
בוא תנסה לחדד מה הבעיה. הכאב, איפה הוא?
הכאב מתרוצץ פעם בצדדים, פעם מקדימה, פעם קצת מעל העין, טיפה מאחורה. זה לא כאב שנמצא...
זה לא כאב שבמקום אחד, הוא כאב שהוא נודד.
כן, כן. עכשיו, אני יכול לספר לך משהו חשוב מאוד.
בבקשה.
לפני שאתה עונה לי, ברשותך.
כן, כן.
לפני שבועיים, ביום שישי, הרגשתי את אותם כאבי ראש, אחרי שחזרתי מהים, ועשיתי ספורט, והכל היה פנטסטי, הרגשתי את המחר הצהריים בערב, ופתאום נפל לי הסימון שאולי זה נובע מלחץ, לחץ פנימי שקשור בעבודה, ושאני קם כל יום ב5:30 וכו'. לקחתי איזה כדור מהעבר הרחוק שלי, קוראים לו אלטרליד 0.25 מיליגרם.
כן.
והפלא ופלא, למחרת, קמתי וכל היום היה לי טוב, לקחתי אותו שוב. במוצאי שבת, וגם למחרת הייתי בסדר גמור, וגם אתמול, גם היה לי כאבי ראש, לקחתי אותו ועכשיו אני מרגיש בסדר. אני לא יודע אם יש לזה קשר, אני רק אספר לך את כל הפרטים שתדע.
אז בוא אני אגיד לך מה יכול להיות כאב שהוא לא ספציפי ושהוא נודד ממקום למקום. קודם כל, אם זה קורה לך כשאתה חוזר מהגלישה, יכול להיות שאתה פשוט יבש. וכשאתה יבש, יש לך, יובש גורם לכאבי ראש. ולכן אני אומר תמיד לאנשים, איך שכואב לכם הראש, אפילו התקף של מיגרנה, הדבר הראשון שתעשו, תנסו לשתות 2 כוסות מים. עכשיו, לא לשתות מים קרים, כי קשה לשתות מים קרים, לשתות מים בטמפרטורת החדר, או אפילו מים פושרים. מים פושרים הרבה יותר קל לשתות מאשר מים קרים. אפשר לשתות כמות יותר גדולה. הדבר השני זה כמה שאנחנו קוראים tensional type headache, כאב ראש שקשור למתח. ושאני אומר מתח, אני מתכוון לשני סוגי מתח. גם מתח נפשי וגם מתח שרירי. אם אתה עושה מאמץ והגלישה קשורה למאמץ של הידיים ומאמץ של קיבוץ שרירי העורף, וזה תמיד גורם לזה אם אתה עושה גלישה, אז השרירים האלה שהם מקובצים יכולים לגרום לכאבי ראש, אז זה מתח שרירי, ואם אתה נמצא בסטרס בגלל העבודה, אז זה יכול לגרום למתח נפשי. אז גם מתח נפשי וגם מתח שרירי גורמים לכאבי ראש. עכשיו, אלפלריד או אלפלרוזם, או אפרלוזם, זוהי תרופה, כן. שמהמשפחה של הרחוקה של הבנזודיאזפינים, שיש לה כמה תכונות, קודם כל היא מרגיעה. היא תרופת הרגעה. היא תרופת הרגעה, וכמה אתה לוקח? 0.25?
אני לוקח רק כדור אחד לפני השינה של ה-0.25.
אוקיי, כי יש גם 0.5 ויש גם 1 מיליגרם.
נכון,
אז,
נכון.
כן. אז הכדור הזה, זה פעם קראו לו, המקור, הכדור העיקרי היה גזנקס. אחר כך היה גזנגיס, אבל זה הכל, זה אלפלריד, זה אותו חומר אפרלוזם. עכשיו, מה שאני מציע לך זה לקחת בחשבון, שאם אתה לוקח כל ערב את האלפריד, אתה תתרגל אליו. וכמו כל הבנזודיאזיפינים מהמשפחה של זה, ההתרגלות גורמת לכך שאחר כך צריכים כמות יותר גדולה. אז קח את זה בחשבון. הכדור הוא כדור טוב, הוא כדור מרגיע, אני בתקופה שעשו את ה... שהכדור הגיע לארץ, אני הייתי חלק מהאנשים, אני מדבר לפני הרבה 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 שנים, שעשו את המחקר עליו, זה כדור מצוים, אז זה נגרה, הכדור המקורי היה גזנקס, למי שעוד זוכר.
כן.
אז זהו.
אז אני יכול להגיד לך שאין לי כוונה בכלל לקחת אותו כל יום, מעולם לא לקחתי כדורים בצורה, מה שנקרא,
קבועה. בהגזמה.
לפני מספר שנים רבות, 10 שנים, היה לי גם תדמין כזה, הייתי קשה כזה בפנים, וחוסר יכולת לדבר, אז נתנו לי לוריבן, את לוריבן הזה לקחתי גם לפני כמה ימים, חשבתי שאולי זה יעזור לי, והוא לא עשה את העבודה כמו אלטרליד.
זה אותה משפחה, כן.
כן, אז זהו, אז טוב, יש עוד משהו שאתה מציע לעשות בשביל, חוץ מלקחת את הכדור אלטרליד, שיכול אולי לעזור לטווח הקרוב,
לשתות שתי כוסות מים, ולנסות לקחת רק חצי אלפלריד. אלפרליד. נסה לקחת חצי, יכול להיות שחצי יעשה בדיוק את אותה עבודה.
בסדר גמור, אני אעשה כך.
אוקיי.
אני מודה לך מאוד, שבת
שלום. כל טוב, כל טוב. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
הלו?
כן, אני איתך.
פרופסור קרסו, תודה על התוכנית.
בבקשה, תודה לך.
אני צריכה לעבור ניתוח קטרקט.
רק, עם מי אני מדבר ומה הגיל?
קוראים לי נילי ואני 75.
כן.
אני צריכה לעבור ניתוח קטרקט.
כן.
בעין שמאל, והמנתח הציע לי עדשה תורית.
כן.
והעדשה שנועדה לטפל גם בעניין של הצילינדר.
נכון.
הוא אמר לי שיש לי צילינדר 3, אז צריך. עכשיו, אני
זה עשיתי... זה מה שנקרא עדשה חכמה,
כן.
וזאת עדשה שהיא, כלומר, היא לא בסל, את צריכה לשלם עבורה.
אני יודעת.
אבל כדאי.
כן, עכשיו, בעין ימין עשיתי כבר ב-2012, ואז הייתה רק עדשה רגילה, לא הייתה עדשה כזאת.
לא,
השאלה אם כדאי לי בעין...
מתי? בגיל 70.
ב-2012, לפני 11 שנה,
כן.
עשיתי בעין ימין, שאז הייתה רק עדשה רגילה.
לא, היו גם עדשות אחרות, אבל לא תוריות.
היו מולטיפוקל, אבל לא רציתי אז
נכון,
מולטיפוקל.
נכון, היו המולטיפוקל.
אז עכשיו השאלה, אני שאלתי את רופא העיניים שלי, לא את המנתח, אז הוא אומר, יש כאן בעיה שעין אחת ככה, ועין אחת תהיה ככה. אז, וגם קראתי באינטרנט, שאתה לא אוהב, שהעדשה התורית יכולה גם לזוז, היא לא...
אני אמרתי, אני לא אמרתי שיכולה לזוז.
לא, לא אתה. אני אומרת באינטרנט.
אצל דוקטור גוגל.
אצל דוקטור גוגל, כן.
כן.
שיכולה לזוז ו...
כן, קוראים זה, זה, את דברת על דבר נדיר.
כן.
התזוזה של עדשות יכולות לדוז, זה דבר נדיר. כי אם היא זזה, זה יוצא מפוקוס. כי הרי היא מתחשבת בצילינדר, הצילינדר הוא בזווית מסוימת. אז אם זאת עדשה תורית, אז צריכים לשים לאזן אותה רק. כי החלק, כי בעדשה תורית, בעדשה מולטיפוקלית, נלך אחורה, בעדשה מולטיפוקלית, שמשתילים בעין, הסידור הוא לא כמו בעדשת משקפיים. בעדשת משקפיים, החלק העליון של העדשה רואה רחוק, וככל שאת יורדת בעדשה לכיוון החלק התחתון של העדשה, הוא רואה יותר קרוב.
אני יודעת, כן.
זהו, אז זהו. עדשה תורית זה הולך מסודר בצורה סיבובית, בצורה קצת אחרת.
השאלה כאן אם עין ימין, יש לי עדשה רגילה בזמנו שהשתילו לי אז, ופה עדשה תורית, האם כדאי שתי עיניים שונות?
קשה לי להגיד לך, בדרך כלל אפשר להסתגל לזה. בדרך כלל אפשר להסתגל. זה כמו שיש לך בעין אחת ראייה שונה מה שבעין שנייה.
אז כדאי לעשות...
אבל כדאי להתייעץ עם רופא, עם הרופא שמציע לך לעשות את זה.
הרופא שלי אמר לי, הרופא אחד, הרופא הרגיל אמר לי שיש כאן בעיה, והרופא המנתח אמר לא, אין כאן בעיה. לכן אני מתלבטת.
הבעיה, לפעמים אנשים קשה להם להסתגל, ולפעמים אנשים מסתגלים בטעות. עכשיו, הרופא שאמר שיש בעיה, לא רוצה שתבוא אליו בטענות אחר כך.
לא, הוא לא עושה לי, הוא רופא רגיל.
כן, אבל כל רופא עיניים הוא גם מנתח.
לא, הוא לא מנתח, זה שאצלו לא...
אוקיי, בסדר.
אז מה דעתך, מה אתה אומר?
אני אומר שתראי, לי יש בעיניים עדשה אחת שאני רואה מקרוב, ועדשה אחת שאני רואה מרחוק.
כן.
ויש כאלה שלא מסתדרים, ואני מסתדר עם זה מצוין.
אבל זה עדשות רגילות, לא טוב.
עדשות רגילות, כן, עדשות רגילות.
הבנתי.
כן.
טוב.
זה, כן. קשה להציע בדברים כאלה, כי אם זה מצליח, זה ווין ווין.
כן.
ואם זה לא מצליח, זה לוז לוז.
כן. אוקיי.
טוב, נינה, אני תצלחי להתלבט בעצמך, לקחת מטבע ולעשות עץ או פלי.
כן.
אני אומר לך כבר, זה יהיה פלי.
תודה על העידוד.
כל טוב.
תודה רבה רבה.
טוב, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, ניתן לשלוח גם וואטסאפ למספר 054-70-103-70, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים.
אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו, ב-103 FM.
103 FM. 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום רב, פרופסור.
שלום רב. וברכה.
קוראים לי יעל.
כן, יעל. עקב תיקון
לא נכון של הרופא המשפחה שלי, נגררתי לכדורי שינה.
למה אבחון לא נכון?
כי היה לי פרפור בעליות הלב, והרופא במקום לפלוח אותי ל-EKG הוא מיד תרגם את זה כחרדה, זה דבר שמעולם לא סבלתי ממנו, אגב אני בת 68,
כן.
ואז הוא נתן לי כל מיני תרופות מרגיעות והפרפור כמובן נמשך.
כן, אבל, זה... אבל הוא נתן לך את הכדורים רק ללילה, נכון?
נכון. עכשיו בינתיים עברתי אבלציה, הכל נפטר.
יופי.
הדופק שלי סדיר, אבל רציתי לשאול איך אפשר לגמל מכדורי השינה אחרי שימוש של 3 שנים, אני מתכוונת לבונדורמין.
אז קודם כל בונדורמין.
זה אפשרי בכלל, לא.
קודם כל צריכים להירגע. כי אני לפעמים אומר לאנשים, לא, זה לא במקרה שלך, אני לא מדבר עלייך, אני מדבר באופן כללי, שיותר טוב להתמכר במרכאות לכדור שינה, מה שלא לישון בלילה.
עכשיו, מה הדרך היחידה?
אז זהו, אז אני הייתי מציע, קודם כל לא לעלות מינונים.
אבל אז אני
אוריד אותם.
שעתיים.
אז מה שהייתי מציע, זה לבקש מרופאת המשפחה, לתת לך כדור שנקרא מירו. עכשיו, אני רק רוצה להסביר לך על הכדור, כדי שלא תחשבי שגם אני השתגעתי. מירו זה כדור במקור ככדור שנוצר או נועד להיות כדור נגד דיכאון. יש כדורים של 35 מיליגרם, ויש כדורים של 45 מיליגרם. עכשיו, לא משתמשים בו ככדור נגד דיכאון, בדרך כלל בפרקטיקה, כי הוא נורא 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 מעייף ומרדים. ואז הרבה מאוד רופאים, ואני ביניהם, משתמשים בו במקום כדור שינה. ואז אני אומר למטופלים שלי, אני מסביר להם שאומנם במקור זה כדור נגד דיכאון, אבל אם הם ייקחו רבע כדור שינה, הם ישנו יותר טוב.
רבע
כדור מירו. הם ישנו יותר טוב, אבל זה לא ישפיע על דיכאון, כלומר, גם אם הם בדיכאון, זה לא ישפר את הדיכאון, כי זאת כמות קטנטנה כטיפול נגד דיכאון, אבל זו כמות מכובדת כדי לישון. אז אני הייתי מנסה, כמה כדורים את לוקחת עכשיו בונדורמין?
2.
אז אני הייתי מנסה לקחת, לבקש מרופאת המשפחה כדור מירו, ומנסה לקחת רבע כדור מירו, ביחד עם כדור וחצי של בונדורמין, ולראות איך את ישנה. ויכול מאוד להיות שמחר בלילה תוכלי כבר להוריד לכדור בונדורמין וכדור מירו. אבל החוכמה היא לרדת לאט לאט, ואחר כך לרדת ברבעי כדורים.
רגע, ולמירו לא מתמכרים?
א', למירו לא מתמכרים משפחה אחרת לגמרי, וב', אם תתמכרי למירו, אז התמכרת למירו, זה שום דבר, זה לא כדור שיש לו השפעה, לרבע כדור מירו, לחצי כדור מירו, אין שום בעיה, זה כדור שנועד להינתן לתקופות ארוכות, אין איתו שום בעיה.
ההשפעה שלו מיידית?
ההשפעה שלו היא מיידית. אני גם מציע לאנשים לקחת כדור וחצי של בונדורמין, וללכת לישון, ולשים את המירו ליד המיטה, וכשהם נרדמים, כשהם מתעוררים בלילה, אם הם מתעוררים בלילה, להוסיף את המירו.
אז אני רוצה להגיד לך שבמשך שבוע לקחתי מירו, ובמקום לרדם, הלכתי למקרר לאכול. ופשוט מעורר תיאבון, ועושה אותי רעבה מאוד.
אוקיי.
אתה מכיר את
ה... אני מכיר את זה, זה נדיר. אני מכיר את זה. אבל, וזה לא הרדים אותך?
לא. בוא נגיד, זה לא...
לא הזיז לך.
לא הרגשתי שינוי משמעותי.
לא הזיז לך.
לא הרגשתי שינוי משמעותי, בגלל זה אני שואלת אם ההשפעה כן. מיידית.
השפעה בדרך כלל של מי רואים מיידית? למי שלא רגיל לקחת. אני לא יודע כמה נתנו לך ובמה התחילו
לא, ואיך התחילו. לא, אני לא רגילה לקחת, והתחלתי ברבע. אבל מיד אחרי שלקחתי, אז פתאום...
כבר מרבע כדור?
כן. הרגשתי תחושת רעב.
זה די נדיר. אבל אוקיי, עם, עם מה שקרה לך אני לא יכול להתווכח, לא בטוח שזה בגלל זה, אבל יכול להיות שזה בגלל זה. בדרך כלל, לא קראו לך, לא קראו לך מצבים שהיית קמה בלילה ואוכלת בעבר?
לא, ממש לא.
אף פעם.
הייתה לי שינה מצוינת.
לא, אני לא מדבר על...
לא, לא, אף פעם, אף פעם לא הייתי אוכלת באמצע הלילה, אף פעם.
אז תראי, הבעיה היא של טיפול בהתמכרויות היא בעיה מאוד מאוד קשה. ואין לי יצא חכמה. יש אפשרות לקבל במקום זה כדורים מהמשפחה של כדורים נגד אפילפסיה, ויש טכניקות, יש רופאים שמטפלים בהתמכרויות, אפשר לבקש הפניה לשם, אבל אני לא יודע עד כמה כדאי, כדאי לא להעלות את המינון, אבל אני לא הייתי... לא הייתי נכנס לפאניקה מכדורים. ולכן זאת הזדמנות גם להגיד למאזינים שלנו, שאם אתם רואים שכדור שינה לא משפיע עליכם, אל תעלו ועוד ועוד, אלא תחליפו אותו. תיקחו כדור אחר. עכשיו, את ניסית לקחת כדורים ממשפחת הכדורים של האנטי אלרגיים? את איתי?
לא, כן,
לא.
כן,
בוודאי
שאני איתך. כמו מה?
כמו פרפנן או פרוטיאזין.
לא.
אז יש כדורים, יש כדור שנקרא פרוטיאזין של 25 מיליגרם.
רגע, אני רושמת,
פרוטיאזין.
כן.
עכשיו, זה אותה משפחה של מה שכדור שנקרא פנרגן. עכשיו, זה כדור שבמקור הוא היה כדור נגד אלרגיה. לפני שנים רבות, הכדורים נגד אלרגיה היו מעייפים ומרדימים. ואנשים היו נרדמים מהכדורים האלה, ואז אי אפשר היה לתפקד איתם. הדור החדש של הכדורים נגד אלרגיה, הם כדורים שלא מרדימים ולא מעייפים, או כמעט ולא מעייפים. ולכן לא משתמשים בכדורים הישנים, אבל משתמשים בכדורים הישנים כדי להירדם. אז לפעמים פרוטיאזין יכול להרדים אותך טוב מאוד, אבל בלילה. צריך לנסות. בלילה, ודאי.
ומתעוררים כאלו
סמרטוטיים
או ערנים?
תראי, זה נורא אינדיבידואלי, יש כאלה שזה לא משפיע אליהם, כמו שעלייך אמירו לא השפיע, ויש כאלה
לא, כן השפיע, אבל...
אבל את אומרת שאת
קם באמצע... לתיאבון מוגבר.
לא, אז הוא לא השפיע לשינה, הוא ניתן לך לשינה, הוא לא ניתן לך לתיאבון.
השאלה אם אני אולי צריכה לקחת חצי מירו.
תנסי. תנסי לקחת חצי מירו ולראות. קודם כל תרוקני את המקרר. או שתשימי שם רק ירקות.
אני לא שמנה.
נו, אז גמרנו.
זה לא מטריד אותי, אני לא שמנה בכלל.
נו.
הבעיה היא שזה פשוט עושה פעולה שונה ממה שהתכוונתי מלכתחילה.
אז תנסי לקחת, תנסי לקחת חצי כדור מירו.
ואת אומר אף פעם מיידית.
כן. בדרך כלל.
מבונדורמין אפשר לרדת לאט לאט?
אפשר לרדת לאט לאט, אפשר לרדת, אבל אז יורדים ברבעי כדורים, ויורדים משני כדורים לכדור ושלושת רבעי. לוקחים תקופה ארוכה כדור לשלושת רבעי, ויורדים לכדור וחצי. לוקחים תקופה ארוכה כדור וחצי,
מה זה תקופה ארוכה?
שלושה שבועות, שבועיים שלושה.
הבנתי. טוב.
כן.
תודה
וגם
רבה.
אם, לא, אם לא תשני בלילה ולא תשני אחר הצהריים, תהיה יותר עייפה, תשני יותר בלילה.
כן, אני לא ישנה אחרי
הצהריים. אוקיי.
טוב, תהיה לך שבת שלום. תודה
גם
רבה.
גם לך.
תודה רבה.
אוקיי, רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה. אני רוצה להודות לאורך התוכנית יעל פרנק, למפיקה בעירה פרץ, לנויה חסון אשר על הדיגיטל, עם מיכל קדוש אחראית על הלייב, ולאיציק אהרון, אחראי לשידור ב-103 FM, בני אלפרין ב-104.5 FM, אני רפי קרסו, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור בשעה השנייה עם 1-900-722-103, וניתן לשלוח וואטסאפ עם שאלות ל-054-70-103-70. הפסקת פרסומות, חדשות, נחזור לכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, אחראית על הדיגיטל נויה חסון, אחראית על הלייב מיכל קדוש, אחראי על השידור ב-103 FM, איציק אהרון, וב-104.5 FM, בני אלפרין, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, וניתן לשלוח לנו שאלות בוואטסאפ למספר 054-70-103-70. זהו, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו.
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה, כן, אם יש דיאלוג. כן.
שמי יוסי, מאזור המרכז, נושק לגיל 71.
אוקיי, אני איתך יוסי.
קודם כל, לפני שמתחילים, נעים תמיד לשמוע אותך, תמיד ללמוד ממך, ורק לדבר איתך, וכבר חצי מהבעיה נפטרה, אני מקווה.
תודה רבה, תודה, אני מקווה גם כן.
טוב, אני מתקשר בקשר לשיעול מתמשך של מעל שנתיים. לפני בערך במשהו בסוד אפריל 2021, התקלו לי שיעולים, שיעולים קצת ככה רגילים, אני יודע מה שיעולים, אולי התקללות, הלכתי לרופא, התחלתי את כל התהליך של הבדיקות, אז היה תקופת קורונה, קודם כל בדיקת קורונה, אחר כך בדיקת אופוזן גרון, אחר כך לא יודע, צילום ריאות, צילום זה, עשיתי ריאות, תפקודי ריאות, רופא ריאות, ולא יודע מה עוד עשיתי, לא יודע.
בדקו לך, שללו אסתמה?
כן.
עשו לך רספיר... אוקיי, כי יש... לא, לא, טוב, תכף אני אגיד לך מה זה יכול להיות, כל מה שזה יכול להיות, אוקיי.
עכשיו, אישון, לא ישנתי, אני במרום גילי לא ישנתי אף פעם, כשאם הייתי באזור של 100 שנים, אז התרחקתי כמו מאש, כמה שאפשר, כלומר, זה לא, בטח שזה לא הסיבה. לא, עבדתי בתקופה שעבדתי, היום אני לא פנסיונר, אבל בתקופה שעבדתי, אולי הייתי באזור שהייתה מכונות של, של פלסטיקה, אבל לא הייתי שם, מדי פעם עברתי שם, או שעשיתי, בדקתי משהו וזהו.
בוא תגיד לי, בוא נגיד לך, שיעול יכול להיות מכל מיני סיבות. אני אגיד לך את הסיבות העיקריות, יש הרבה מאוד. סיבה אחת זה אלרגיה. אתה יכול להיות אלרגי למשהו שנמצא קרוב אליך, אתה יכול להיות אלרגי לבוסם של מי שגר בבית שלך, ילדים או בני זוג, אתה יכול להיות אלרגי להפקת הכביסה, אתה יכול להיות אלרגי להציץ שיש לך בחצר או בבית, אתה יכול להיות אלרגי לאפטר שייב שלך, אתה יכול להיות אלרגי למיליון ואחד דברים שישנם בסביבה. ואלרגיה יכולה לבוא לידי ביטוי או בדמעת בעיניים, או בגירות באור, או בנזלת, וגם בשיעול. זה דבר אחד שצריך לשלול.
כל התופעות האלה כמעט ישנם.
אוקיי, אז...
גירות בעין, וזה כמעט...
אז זה מתאים לבעיה אלרגית. אז כדאי ללכת לאלרגולוג...
רגע, סליחה, אני אוסיף שעשיתי בדיקת רגישות, מה שנקרא, ואז בבדיקה הזאת...
בדיקת רגישות דרך בדיקת דם או דרך...
לא, בטסטים שעושים ביד.
טסטים לאלרגיה.
כן, אז נמצא שיש לי איזושהי אלרגיה אולי לאבק.
אוקיי, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. הטסטים האלה בודקים מה שבדרך כלל גורם באופן כללי ל... לאלרגיה, אבל זה לא בודק את כל הדבר, זה לא יכול לבדוק את כל הדברים הספציפיים שיכולים לעשות. זה דבר אחד שפש. האם כשאתה נמצא בחופש בחוץ לארץ, אתה גם כן משתעל או פחות?
אני מנסה לחשוב, יכול להיות אולי קצת פחות, הייתי בדובאי לפני חצי שנה, יכול להיות פחות, אולי בגלל
היום יש,
אני לא יודע, אולי...
אוקיי, אז בוא נראה, יכול להיות מאוד שזה גם אלרגיה, כי ברגע שאתה יוצא מהסביבה שלך, ואתה יוצא ממקום מהבית שלך, ומהחצר שלך, אז יכול מאוד להיות שאם אתה יוצא, לכן אני שואל אם מחוץ לבית אתה משתעל פחות.
בוא נגיד, עכשיו, אם אני בארץ נוסע למקומות בזה, אז לא בטוח שפחות, אני משתהל לא
אוקיי,
פחות. רגע, דבר... עוד דבר אחד, אם היא מותר לי.
כן, ודאי.
זה קורה לי גם, בוא נגיד, בוא נתחיל מזה. בשעות הערב קורה לי, לפעמים בשקיבה, שאני יושב באמצע השינה, פתאום תופס לי שיעול מתחיל. בבוקר יכול לקרות מ-8, 9, 10, משהו, בסוד 10, בין שעה 10 ל-4 אחרי הצהריים, פחות, לא יודע, אם זה אומר משהו, לא יודע.
זה אומר משהו, תכף אנחנו נראה. עכשיו, יש מצב שנקרא ריפלוקס. ריפלוקס זה מצב שחומצות מהקיבה עולות לגרון, ומגרות את הגרון וגורמות לשיעול. עכשיו, לפעמים מה שאתה אוכל בבוקר, או מה שאתה אוכל אחר הצהריים, יכול לגרום לצרבת. לא תמיד מרגישים צריבה. יש אנשים שמרגישים צרבת, ואז הם יודעים שזה זאת הבעיה, ויש אנשים שאצלהם זה רק גורם לשאול, אז זאת אפשרות אחרת. יש מצבים, זה הריפלוקס, כדאי גם לבדוק הליקובקטר, כי יש יותר צרבות ויותר חומציות לאנשים שיש להם חיידק הליקובקטר בקיבה.
איך?
הליקובקטר. HP. הליקובקטר פילורי. זה נקרא HP.
הבנתי.
עכשיו, אז אסתמה זה דבר אחד שיכול להיות במבוגרים, ולפעמים מבוגרים, הסימן היחידי לאסתמה במבוגרים זה שיעול. יכול להיות רפלוקס, יכול להיות מעצבנות, אנשים במתח, בסטרס, משתעלים. ואז כשאתה רוצה לדבר בטלפון, אתה משתעל יותר. כלומר, אנשים, הרבה מאוד אנשים שמשתעלים יותר גם כשמדברים עם אנשים אחרים. זאת אפשרות נוספת. אפשרות נוספת היא מתרופות. האם אתה לוקח תרופות ללחץ דם?
לא. לחץ דם לא, לחץ דם שלי הוא מאוזן ואפילו פחות, לפעמים, לא פעם יש לי נמוך
אבל אתה לא לוקח תרופות.
לא.
אז אתה צריך לראות בתרופות שאתה לוקח, בתופעות לוואי, אם כתוב שזה יכול לפעמים לגרום לשיעול, אבל תראה תופעות לוואי, תראה תרופות שאתה לוקח, כמה זמן יש לך את השיעול? 3 שנים?
שנתיים פלוס, כלומר מאפריל 2021, שנתיים פלוס.
אתה יודע לציין בדיוק את התאריך, מה קרה בתאריך הזה?
לא, אני יודע לציין כי זה היה תקופת קורונה, זה היה לפני פסח, התחלתי שיעולים, ואז התחלתי ללכת ברופא, קודם כל דבר שם בדיקת קורונה, ואחר כך זה, והמשכתי עוד כמה זה.
וקורונה לא חלית?
לא, עשיתי פתאום בדיקות ולא חליתי. אני פשוט לא יודע מה, זה שיעול שלפעמים תופס אותי ואני... יש לי לחה כזאת שקופה, אבל לחה הרבה, כל הזמן.
לחה שקופה מתאימה ללחה אלרגית. אני הייתי מנסה לקחת תקופה מסוימת תרופות נגד אלרגיה, לבקש מהרופא לתת לך 10 ימים תרופות נגד אלרגיה, ולראות מה קורה.
אלרגיה למה?
אלרגיה, אנטיסטמיניה. כאן אנטיסטמיניקה, למשל טלפסט 180.
טלפסט 180?
כן, 1 ביום. או אפילו 2 ביום למשך 10 ימים. כן.
לבקש, ניסינו כל כך...
כן, ואם לא לנסות בכל זאת לקחת משאף, לבקש מרופא ריאות, משאף שייתן לך לנסות משאף שבו שהוא מרחיב קצת את הסימפונות, ולראות אם זה עוזר לך.
הבנתי.
אוקיי?
טוב, בסדר, תודה לך, תודה לתוכנית.
כל טוב לך.
תודה לצוות שלך גם, תודה יום טוב.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום המבורך, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום רב.
שלום וברכה. אהלן, מי אני?
מדברת אפרת. קודם כל, אבא שלי שומע אותך בקביעות, והוא אמר לי, תתייעצי עם פרופסור קרסו.
אוקיי, אז את פה.
אז אני פה. אני בת 51.
כן.
אני סובלת מזה 1.5 שנה בכאב ברגל, בעיקר ימין. בחלק התחתון, בין האצבע הרביעית לשלישית. זה כאבים שבעיקר בהליכה ובמאמץ, ובעיקר שהנעל סגורה. בקיץ כאילו זה טיפה פחות.
כלומר שהרגל... את הולכת עם נעליים צרות, עם נעליים עם עקבים?
אז זהו, הם הבחנו תמורטונוירומה, כנראה, אבל לא בטוח. הם לא היו חד משמעיים, בעניין עשו לי גם אולטרסאונד וגם צילום רנטגן, כתבו שזה צפיפות ירודה 0.6, משהו כזה, זה ההבחנה של האולטרסאונד,
כן.
זה עשיתי לפני 1 שנה. בינתיים עשיתי קצת אולטרסאונד, פיזיותרפיה של אולטרסאונד, שזה לא הכי עזר.
כן.
הלכתי למומחה אורתופד שאמר PRF, אין לי מושג, משהו, לא הבנתי בדיוק מה זה, זה משהו שכאילו של חומר של
הסנפה. היית אצל רופא כף רגל?
כן, זה משהו אמר, PRF או ניתוח, אבל אני רוצה לשמוע איזה טיפול שם.
אולי PRP.
אולי PRP, לא יודע.
אוקיי.
הוא כתב PRF זריקות, לא יודע.
כן, זה הכיסא, הם לוקחים דם, לוקחים דם מהווריד שלך, מכניסים אותה לצנטריפוגה, מפיקים את הטרומבוציטים, את הפלטלייטס, מה שנקרא, ומזריקים את זה בחזרה למקום, זה נקרא PRP, או...
כן, אבל זה נראה לי, אולי ללכת על משהו שמרני, כאילו, אני נכון. רוצה קודם כל, מה, אני עכשיו אתחיל, זאת אומרת, זה משבש לי כן את התפקוד לאורך זמן לטיול ולהליכה ממושכת, והייתי רוצה לשמוע מה אתה חושב טיפול שמרני בעניין הזה.
תראי, טיפול שמרני הוא קודם כל לנסות לעשות צילום כף רגל בעמידה ולראות אם יש צניחה של המפרקים. כי אצל אנשים מבוגרים, אנשים אחרי גיל מסוים, בעיקר אם יש עודף משקל, הזווית של המפרקים משתנה מזווית, קשה לי להדגים את זה, אבל מזווית...
לא, אין לי פלטפוס, אין לי.
לא, זה לא פלטפוס. פלטפוס זה בקשת האורכית. ויש גם קשת רוחבית, רוחבית, שהיא מעל האצבעות. ממש בשורש של האצבעות יש גם מפרקים, והמפרקים הם בדרך כלל כלפי מעלה, ובמקרים מסוימים הם צונחים ויש כאב. הכאב הזה מודגש כשהולכים עם נעליים עם עקבים, או עם נעליים עם עימום צר, ואז זה לוחץ על המפרק. אז הדרך היחידה היא קודם כל ללכת עם נעליים רחבות.
כן, זהו, קניתי כאלה.
כן, זה דבר אחד, ודבר שני...
שעשיתי נדרסים גם.
כן, זה יכול לפעמים לעזור, אם לפעמים צריכים לבדוק, אם שמים במדרס כפתור, שלוחץ על, על, על המפרק הזה כלפי מעלה, זה יכול להקל על הכאב.
כן.
כן.
אז את זה עשיתי, האמת. אבל חשבתי שיש עוד משהו שאני יכולה ל... לעזור לזה חוץ ממדרסים ונעל רחבה.
תראי, אם זה מורטון נוירומה, אז הטיפול...
הוא לא היה חד משמעי הרופא, לא יודעת למה. אני לא...
אז תראי, גם במורטון נוירומה יש ממליצים על... אנחנו ממליצים על נעליים רחבות יותר, ומדרסים... וזה מה שאנחנו מציעים, לפעמים אנחנו יכולים, יש כאלה שמשחררים את זה עם זריקות מקומיות, עיסוי מקומי עם וולטרן לפעמים יכול לעזור, ואם לא, אז התערבות ניתוחית.
כן, למה, מה בדיוק קורה שם בתוכו? מה זה הדבר הזה?
לחץ על עצב. ישנו עצב שהוא מפריד בין העצמות של כף הרגל. וכשהוא נמחץ, הוא מתנפח קצת. ואז הכאב הוא בבסיס האצבעות של כף הרגל.
פיזיותרפיה, מה
כן, אתה חושב? וזה מאוד מתאים לאזור של האצבעות השלישית והרביעית.
כן.
ויותר כן. בנשים, ויותר בנשים. אז יש לנו פה את, את התופעה שיש לך אותה.
כן. עכשיו, חוץ
מעיסוי
מקומי, יש פיזיותרפיה שאתה חושב שהיא יכולה
להקל
או שלא?
פיזיותרפיה מיוחדת לא, פשוט נעליים רחבות, שלא יהיה לחץ, אם הרי העצב נמחץ בין שני המפרקים, בין שני העצמות המסרק, אז להרחיב אותו.
כן, כן, זה אני עושה, זה עשיתי. חשבתי שיש עוד משהו... ועל הטיפול הזה של הזריקות, זה מומלץ
לדבר הזה? אני לא יודע אם זה טוב למורטון. תראי, מה שאנחנו עושים, זה הפלזמה ריץ' פלטלייטס, זה PRP. פלזמה ריץ' פלטלייטס, אנחנו לוקחים דם מהחולה, מהמטופל, ואנחנו מפרידים אותו בצנטריפוגה, ב-20,000 סיבובים, לא משנה הטכניקה, ואנחנו מפרידים את הנוזל העליון שמכיל את הטרומבוציטים, את התסיות, את הפלטלייטס, ואותו אנחנו מזריקים למקום. אני לא יודע אם טיפול כזה יכול לעזור, תלוי מה הבעיה, אם הבעיה היא בעיה מפרקית, זה יכול לעזור. בתסיות יש יותר גומרי גדילה, אבל אני לא, זה פרוצדורה שהיא לא זולה.
זהו, כן, זה משהו...
זה לא, לא הייתי חושב שזה הטיפול לכאב, שאני לא יודע בדיוק מה הסיבה שלו. אם הייתי יודע...
אז איך בודקים מה הסיבה שלו?
הולכים לאורתופד של כף רגל.
אוקיי. הבנתי, כן, אני הלכתי לה, וזה מה שהוא אמר, PRP הזה, אז זה לא...
אז אולי להתייעץ עם עוד מישהו.
כן, אני אלך לעוד מישהו. טוב, אוקיי. המון תודה לך, שבת שלום.
כל טוב, לא. אפרת, כל טוב.
תודה רבה.
בבקשה. כן, מי איתנו על הקו?
צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים מצוינים, עם מי אני?
שמי שלמה ואני בן 72.
כן, שלמה.
אני קיבלתי חיסון נגד שלווקת חוגרת, מה שנקרא הרפס זוסטר.
כן.
במאי 21, לפני שנתיים בערך.
כן.
עכשיו הרופא, המשפחה, המליץ לי לקחת, הגיעו חיסונים חדשים.
החיסונים החדשים, כן, הוא צודק. כן.
השאלה אם אני, אם לקחת או לא לקחת את החיסון הנוסף.
לקחת חד משמעית. כי מסתבר אצל חלק מהאנשים, חלק גדול מהאנשים, שהחיסון הקודם, שהיה חיסון בחיידק מוחלש, הנוגדנים נעלמים אחרי מספר חודשים.
ועכשיו מה שהגיעו זה מומת?
זה מומת וזה משפיע הרבה יותר טוב.
בדרך כלל כמה זמן לוקחים בין, או שזה חד פעמי?
אז יש כאלה שאומרים שזה חד פעמי, אני לא יודע בדיוק כמה, אני בעצמי בעבר המלצתי כל 5 שנים, אבל עם החיסון החדש, כנראה שזה מחזיק שמספיק פעם אחת לקבל את זה וזה הכל.
מצוין. ברשותך אפשרות לשאלה אחת?
כן, ודאי, ודאי.
אוקיי. האם יש התנגשות כשאני לוקח לקנאביס בשאיפה עם פרקוסט ואופטלגין?
כן, זה תראה, זה שילוב לא טוב. זה שילוב לא טוב, אתה יהודי בן 72. עכשיו, השילוב של פרקוסט ואופטלגין, בוא נשים אותו בצד, אבל פרקוסט ואופטלגין... הם יכולים לגרום לכך, סליחה, פרקוסט וקנאביס, יכולים לגרום להפרעות בקורדינציה, אתה קם בלילה לשירותים, אתה יכול ליפול. זה אחד מתגבר את השני. השאלה אם אי אפשר לאזן אותך רק עם קנאביס.
לא, ניסיתי וזה עדיין, השפעה היא מינורית, לכן אני נאלץ, וזה בדרך כלל קורה בשכיבה, שאני הולך לישון.
למה אתה מקבל את הקנאביס ואת הפרקוסט?
בגלל שיש לי בעיות ברגל, יש לי דרופ פוד וכאבים ברגל ימין, וזה...
מה הסיבה לדרופ פוד?
זה היסטוריה של לפני שנים, עוד מהשירות הצבאי, שנפגעתי בעמוד השדרה, חוליות L4-L5. עכשיו יש כנראה עוד הידרדרות, ולכן יש לי כאבים ודופות, ובנוסף לזה גם נפלתי ושברתי את שתי אצבעות, ולא התאחו כמו שצריך, אז לכן אני סובל מכאבים.
אני מציע לנסות כמה שאפשר לבקש מהרופא שמטפל לך בכאב שישנה טיפה אולי את המינון של הקנאביס, ויוריד עד כמה שאפשר את הטיפול של הפרקוסט. זה מה שאני ממליץ.
ואופטלגין, לא מפריע קנאביס ואופטלגין?
לא מפריע.
מאה אחוז. אני ממש מודה לך.
כל טוב לך.
כל טוב, שבת שלום.
כל טוב, שלמה, כל טוב. שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו.
שלום.
שלום. מדברת נטע, בת 69.
כן, נטע. כן, נטע.
אני רוצה לברר בקשר, יש לי אסטופורוזיס.
כן.
עכשיו, מה שהמליצו לי, זריקה, כי עברתי תהליך לפני זה, כמה כדורים שלא פועלים עליי.
כן.
כרגע. המליצו לי זריקה, אביניטי.
כן.
המצב הוא של אסטופורוזיס ב-PTH גבוה, מ-44 ל-77.
כן.
באבניטי יש הרבה תופעות לא טובות.
תראי, בכל התרופות יש תופעות לא טובות. אבל האוסטופורוזיס, כמה האוסטופורוזיס שלך את יודעת? מה המספר?
מה שכתוב מינוס כמה? לרמת PTH גבוה.
לא, 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 לגבי האוסטופורוזיס.
לא יודעת, אני עם הוויטמין D נמוך.
אז ואת מעלה את הוויטמין D?
אז עכשיו כך, אני אמר לי לעלות עכשיו כפליים ויטמין D.
כמה את לוקחת?
כרגע 4,000 יחידות.
תתחילי ב-5,000, זה הרבה יותר פשוט.
זה מה שנאמר לי, בסדר.
לא, לא, בסדר, בסדר, לא, לא, אני...
כן. לקחתי ב-2000 והעבירו אותי ל-4,000, אבל התייעצתי עם עוד רופא, אז הוא המליץ לי על פרוליה.
פרוליה. תראי, כן. אני הייתי גם פרוליה טובה, ופרוליה לוקחים כל חצי שנה.
כן.
אבל הבינתי, אנחנו נותנים לאוסטופורוזיס בדרגה חמורה. את מבינה?
מה שהבנתי שזה לא במצב חמור, רק בגלל ש-PTH גבוה.
נכון, נכון.
המליצו לי את זה.
נכון. אני הייתי מקבל את התרופה ולא מפחד. כן.
לא יודעת. בסדר.
כן, זו תרופה טובה, יש את הניסיון, לא כל התופעות הלוואי שמופיעות אצל כולם, הן מופיעות אצל החולים, היא מיועדת לאנשים שיש להם סיכון גבוה לשברים בעצמות, שבר בעצמות מסוכן יותר מאשר תופעות הלוואי. בדרך כלל נותנים את האביניטי כשתרופות אחרות לא אילו, והיא בסל, אז יש לך, את לא צריכה לשלם בשבילה.
כן, אני יודעת.
כן.
טוב, אני יכולה לקבל עוד שאלה?
כן, ודאי, ודאי.
זה בקשר לבעלי.
כן. בן כמה הוא?
בן כמה הוא? 69.
כן.
הוא מקבל לסכרת, ג'ארדיאנס, 10 מיליגרם.
כן. 10 מיליגרם, כן.
ומה שקורה בבוקר, הוא לפעמים קם מ-140, 160, לפעמים מ-120. אחר כך זה יורד לו. אבל למה זה קורה?
תראי, קודם כל, תלוי כמה סוכר הוא אוכל בערב, כמה פחממות הוא אוכל בערב. זה פונקציה, הסוכר בבוקר הוא פונקציה של הסוכר, כמויות הסוכר.
של הערב.
של הערב.
הבנתי.
כן, אז ברגע מסוים צריכים, אבל לא הייתי, תראי, 120 בבוקר לחולה סכרת זה בסדר.
כן.
לא הייתי רוצה שיל, לא הייתי רוצה.
אבל בתורם יש לו 80. כאילו ירד מ-140 ל-90, 80.
אז אני הייתי אוכל ארוחת בוקר יותר טובה. אתם התייעצתם עם הדיאטנית של קופת חולים, של סכרת?
אני חושבת שבגלל זה הוא מקבל את זה.
אני מציע לכם להתייעץ עם הדיאטנית של קופת חולים, כי תראי, לפי דעתי הוא צריך לאכול ארוחת ערב עם פחות פחממות, וארוחת בוקר עם יותר פחממות.
הבנתי. הביאו
אני בגיל
אלטריל גו, זה יכול לעלות סוכר?
לא, אלטריל גו זה לא, לא, זה לא יכול לעלות סוכר. לא, זה לקווי פרקים.
כן, אבל התרופות,
לא.
יש להן תופעות, אני
לא יודעת. לכל תרופה יש תופעות, כן. אבל אני לא הייתי, אני הייתי משנה, לא, אני חושב שהבעיה היא בעיה של תזונה, ואני לא הייתי, אני חושב שצריך לאכול קצת אחרת לפני בערב, ולאכול אולי קצת אחרת בבוקר.
הבנתי.
לשנות לו את הדיאטה.
בסדר. תודה רבה לך.
כל טוב, נטע.
כל טוב, שבת שלום.
שבת שלום. מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור ברביע האחרון של התוכנית, 1-907-22-103, וניתן גם לשלוח וואטסאפ למספר 054-70-103-70 עם שאלות. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו.
הלו? אני מרגלית, שלום
כן,
לדוקטור.
מרגלית. שלום, שלום מרגלית.
מה?
שלום מרגלית.
שלום. אני בת 75.5.
כן.
ויש לי גלי חום.
כן.
אני בוערת מחום. לפעמים אין לי ולפעמים יש לי הרבה פעמים. ואני לא יודעת מה הסיבה. הייתי אצל הרופאה משפחה והיא אמרה שהיא לא יודעת. הייתי אצל רופאת נשים. היא אמרה לי שבגיל הזה אין גלי חום.
אז אנחנו יודעים שלפעמים אצל אנשים, כלומר, הרבה שנים אחרי גיל המעבר, יש גלי חום והזעות, ואנחנו לא יודעים מה הסיבה. לפעמים כדאי ללכת לרופא אנדוקרינולוג.
הייתי. שהוא,
כן, והוא לא מצא את הסיבה.
לא, הוא אמר לי שהוא לא יודע מה, למה זה.
אוקיי, אנחנו באמת לא יודעים מדוע. יש מצבים שיש לנו הרבה, זה מופיע די הרבה אצל נשים בגילאים אפילו 70, אפילו 80.
אני 75.5.
כן, ואנחנו לא יודעים מה הסיבה. וזה לא, זה רק מטריד, אבל זה לא מסוכן.
זה לא מסוכן?
לא מסוכן, לא מסוכן.
בגלל שיש לי דלקת פרקים?
יכול להיות לפעמים בגלל תרופות.
אני לא לוקחת תרופות. לקחתי בעבר פעם אחת, לקחתי איזה כדור שהוא לא התאים לי, אבל עכשיו אני לא לוקחת שום תרופה. אני לוקחת פוסלן.
פוסלן?
כן.
אוקיי, פוסלן זה לא אוסטאופורוזיס.
כן.
כן, פוסלן בדרך כלל לא עושה גלי חום עד כמה שאני יודע, אבל אני לא יודע, אני לא יכול, אין לי תשובה בשבילך, משום שזה לא שלי, אין תשובה, אני יודע שאנחנו לא יודעים מה הסיבה. אנחנו יודעים שזו תופעה שהיא מוכרת לרפואה, את נשים בגיל 70, 80, אפילו יותר, שפתאום יש להם גלי חום. אגב, גם לגברים זה לפעמים מופיע.
גם לגברים.
כן. זה, כמה זמן נמשך כל גל?
זה לא כל פעם זה אותו דבר, לפעמים זה בא והולך, לפעמים זה נשאר הרבה זמן. וזה מטריד אותי מאוד.
נכון, נכון. אין לי הצעה, כי אנחנו לא יודעים מה הסיבה.
סורי. אבל זה לא מסוכן?
מסוכן זה בוודאי לא. מסוכן זה בוודאי לא. יש בגיל מסוים פגיעה במה שנקרא בשפה שלנו, יש מנגנון של ויסות חום במוח. זה מנגנון, זה מרכז של תרמורגולציה, שהוא מבסט את החום של הגוף. ולפעמים התרמוסטט הזה משתגע. ואנחנו יודעים את זה, ואנחנו לא יודעים מדוע. אז התרמוסטט הזה יכול להשתנות בגלל סיבות הורמונליות, מה שקורה בגיל המעבר.
אבל
זה, את כבר עברת את גיל המעבר מזמן. אבל אצל הרבה אנשים מבוגרים, אחרי שגיל המעבר עבר, ואחרי שגלי החום פסקו, ואחרי שהכל היה בסדר שנים רבות, פתאום שוב מופיעים גלי חום.
כן.
לפעמים יש אנשים שצריכים בלילה לקום ולסחוט את הבגדים.
לא, אני לא כל כך מזיעה.
לא, עד כדי כך. את לא מזיעה, אלא רק חם לך.
חם לי, אני בוערת.
כן.
אני נהיית אדומה, האוזניים שלי בוערות, הגב
כן,
שלי...
כן, 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 כן,
הידיים, הזרועות שלי בוערות, אני בוערת.
זה קורה לרוב יותר בחלק הגוף העליון.
נכון, כן, בדיוק, כן.
חזה, ידיים ופנים.
נכון, כן.
כן, כן.
דוקטור, תודה רבה רבה לך.
כל טוב, כל טוב. סורי.
תודה רבה רבה לך.
כל טוב, כל טוב. כן, מי איתנו על הקו? יש דברים שהרפואה לא יודעת, רבותיי, מה אפשר לעשות? אנחנו לא תמיד יכולים לדעת מה הסיבה לכך שמנגנון מתחיל, מפסיק לפעול כמו שהוא רגיל. אגב, זה כמו לפעמים שאנחנו לא יודעים מדוע התרמוסטט של הדוד שלנו מפסיק לפעול, או מערכת החשמל בגוף, בבית פתאום לא פועלת, או הטלוויזיה מתחילה להשתגע. כן, מי איתנו על הקו?
שלום.
שלום.
מדברת מלי. אני בת 73, ואני רציתי לשאול שתי שאלות.
בבקשה, מלי.
שאלה אחת, אני מקבלת קרסטור בתקופה ארוכה וסטטור.
כמה מיליגרם?
אני מקבלת 10 מיליגרם, או סטטור לפעמים 10 מיליגרם.
זה אותו דבר. זה
אותו דבר. או ליפידור קיבלתי בעבר.
ליפידור, כן.
כן, כי יש לי קולסטרול די גבוה, אבל זה גורם לי לכאבי שרירים מאוד מאוד חזקים, ואני לא יודעת מה לעשות עם זה.
בואי אני אגיד לך משהו. אם כל הכדורים גורמים לך לכאבי שרירים חזקים, את צריכה לגשת לרופאה שבוודאי יודעת את התלונות שלך, והיא מחליפה לך כל פעם תרופה, ומגיע לך לקבל זריקה שאת יכולה להזריק בעצמך בצורה מאוד מאוד פשוטה פעם בשבועיים.
פעם בשבועיים.
כן.
אז אני רוצה, סליחה? כן. אני רוצה להגיד לך שלפני מספר שנים אמרו לי שהזריקה הזאת עולה אולי בסביבות 2,000 שקל, משהו כזה.
לפני הרבה שנים את זכאית לקבל אותה דרך קופת חולים.
טוב, תודה. תודה רבה. עכשיו עוד שאלה קטנה, אם אני יכולה לשאול. כן. יש לי מצב שאני לא ישנה טוב בלילה, ושוב פעם אני לוקחת תרופה שנים בונדורמין, ואני לא יודעת, זה לא עוזר לי. אני כל הזמן קמה, זה לא גורם לי לשינה.
אז אל תקחי, אל תקחי את זה.
אז אני רוצה לישון, אני לא נרדמת.
אז תקחי דברים אחרים.
אז מה הפרופסור יכול להמליץ לי?
תגידי לי, למה את לא יכולה לישון? מה קורה?
טוב, אני אגיד לך. לא,
לא. הסיבה היא, דקה. הסיבה היא, יש לך מחשבות שמטרידות אותך?
כן, כן. אכן כן.
אוקיי, אז אם כך, מה שאת צריכה זה משהו ש... את צריכה משהו שירגיע טיפה. אז יכול מאוד להיות שכדאי לקחת כדור שיעלה לך סרוטונין, כמו כן. כדורים מהכדורים נגד חרדה ודיכאון. כן. משהו כמו ציפרלקס או משהו כמו פריזמה.
כן.
או כדור כזה, או משהו אפילו חצי כדור או רבע כן. כדור. רבע כדור... דקה אחת, מה אני יכול להגיד לך, יכול מאוד להיות שכדאי לך לקחת, אני המלצתי את זה, יש הרבה, מירו למשל, מירו, 20, מירו יש כדורים של 30 מיליגרם, לקחת רבע כדור ולנסות לישון עם זה.
ולהפסיק את הבונדורמין לאט לאט, או אפשר בבת אחד להפסיק אותו?
תראי, הכי טוב להוריד לאט לאט. תורידי לחצי כדור ותקחי רבע, כן. רבע כדור של, 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 של מירו, ואחרי כמה זמן תורידי עוד רבע כדור, עוד חצי כדור, או עוד כן. רבע כדור ועוד רבע כדור.
כן.
ותבקשי שיתנו לך רפאטה.
כן. רק עוד שאלה קטנה אפשר?
בבקשה, בבקשה, בבקשה.
יש לי עוד בעיה, לצערי, נפלתי בלי הרבה בעיות. בעיה האחרונה שלי זה שבשנים האחרונות יש לי צפצוף, מה שנקרא טיטונוס, או איך שזה נקרא, ואני...
טיטון, טיטוס.
כן, אני עבדתי עצמי כמזכירה של פרופסור, שאני לא אגיד את שמו, והוא okay. אמר לי, אין מה לעשות, גם לי יש את זה. האם ככה צריך לסבול לא. עם ה...
לא, 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 לא. יש כמה דברים שאפשר לעשות. א', אפשר לקחת כדורים מאותם כדורים שעוזרים לשינה.
כן.
כן, שהם כדורים שהם... אל... לא אל הטרול.
כן.
הכי טוב זה לקחת אפילו פריזמה. פריזמה...
כן.
או סרוקסט. אבל פריזמה זה כדור טוב...
כן.
והכדור הזה גם יעזור לך לישון בלילה,
כן.
וגם הכדור הזה יגרום לכך שאת תוכלי לסבול את הטינטון הרבה יותר טוב.
הבנתי.
זה לא שהוא ייעלם, אבל הוא יטריד אותך פחות.
הבנתי.
זה דבר אחד. דבר שני, יש מנגנונים, יש מכשירים, כמו מכשירי שמיעה,
כן.
שמשדרים תדר אחר שיכול לנטרל את התדר של הטינטון.
הבנתי. באמת השמיעה קצת ירדה לי בשנים
כן,
האחרונות.
כן, זה בדרך כלל מופיע יותר באוזן ששומעת פחות טוב.
אז הרופא האוזן גרון נתן לי אבג'ל 200. מה זה אבג'ל? אף פעם בחיים לא מין כזה כדור עם ג'ל כזה. אבג'ל 200. מה זה הדבר
אבג'ל?
הזה?
אבג'ל? למה הוא נתן לך את זה?
אוי, ברגע שאמרתי לו על הטינטום, הוא אמר לי, לכי תעשי בדיקת שמיעה, אבל לעת עתה הוא נתן לי אביג'ל 200. מה זה יכול? זה נראה כמו כזה ג'ל, כמו ויטמין כזה, אני לא יודעת, וזה לא עוזר לי בכלל.
אני לא יודע מה זה. אני לא יודע מה זה אביג'ל.
אז אני אקח מה שהפרופסור אמר בכל אופן.
כן, אני לא יודע, הוא נתן לך את זה בשביל הטינטון?
כן, ברגע שאמרתי לו, לא, הוא אמר לי קודם, תראי, זה מאוד קשה להבחין את זה, תעשי קודם בדיקת שמיעה, ויש לי אכן תור, והוא אמר לי, תוציא גם את זה, E-V-I-G-E-L 200, כדור אחד. ידוע לך על זה?
לא. לא, אבל לא, לא. זה שאני לא מכיר, זה לא אומר ש... כן.
אז בכל אופן, תודה רבה, פרופסור.
כל טוב.
כל טוב, ביי ביי.
ביי ביי. אני רושם לעצמי A-V-I-G-E-L. נקרא על זה, נראה, נלמד. כן, מי איתנו על הקו?
שלום, קוראים לי חנה.
שלום חנה.
ואני מאזור המרכז. עכשיו...
בת כמה את רק חנה?
78 וחצי.
אוקיי.
עכשיו, אני עשיתי השתלת שיניים וכשבאתי לקופת חולים, שיפרתי את זה לרופא שלי, הוא נורא נבעל. הוא אמר, מה? את הרי לוקחת תרופה לאוסטאופרוזיס. אסור היה לך לעשות את זה.
לא קלטתי מה שאמרת בהתחלה, חנה, אני מתנצל. מה את אמרת?
שעשיתי השתלת שיניים.
כן, ואז, ולא אמרת לו שאת מקבלת תרופות לאוסטאופורוזיס.
הוא לא שאל אותי, ואני לא ידעתי.
זה התפקיד שלו לשאול אותך.
נכון, נכון, זה בדיעבד, אני מבינה. לא ידעתי, וכשסיפרתי לרופא...
לפני השתלת שיניים צריך לקבל טופס. צריך לקבל טופס שבו החולה רושם את כל המחלות שיש לו. ואם הוא מקבל כדורים נגד קרישת דם, או כדורים מונעי קרישה, או אם יש לו מחלת לב, או אם הוא סבל מבעיות בלחץ דם, או אם הוא מקבל תרופות לאוסטאופורוזיס ואיזה. כי כל הדברים האלה יכולים להיות חשובים.
כן, לא שאלו אותי, מניין לי לדעת. כן. אני לא למדתי רפואה.
כן, כן, נכון.
עכשיו, אז באתי
לפתאי. אז רגע אחד, רק שנייה, חנה. אז זאת הזדמנות להגיד לכל המאזינים שלנו, כשאתם הולכים לרופא שיניים, תבואו עם הרשימה של התרופות, ותראו לו את הרשימה עם כל התרופות שלכם, במיוחד אם אתם מקבלים תרופות לאוסטאופורוזיס, ובמיוחד אם אתם מקבלים נוגדי קרישה. כן, נוגדי קרישה, כי בזמן ההשתלה יכול להיות דימום וכן הלאה. אוקיי, תמשיכי חנה, אני איתך.
כן, אז הרופא שלי בקופת חולים ממש הבהיל אותי, הוא נבהל בעצמו והבהיל אותי.
אוקיי, עכשיו, תכף אני ארגיע אותך, אבל תכף, תמשיכי.
בסדר, כן, בסדר, לא, מבחינתי לא קרה אסון, אני כבר לא צעירה, ומה שיהיה, על כל פנים...
את מפולניה, חנה?
לא.
לא, כי זאת אמירה נורא פולנית, אבל אני בתור אדם יודע שלא צריכים להיוולד בפולניה כדי להיות פולני. זאת אומרת, מה שיהיה, יהיה.
להפך, אני לא מה שיהיה, נכון. יש לנו שליטה, אין לנו שליטה במצב, נכון?
נכון.
על כל פנים, אז עכשיו השאלה שלי היא, איך להמשיך עם התרופה? אם להמשיך איתה?
קודם כל להמשיך איתה. עכשיו תגידי לי, את יודעת באיזה טכניקה הוא עשה את ההשתלה? כי כשיש אוסטאופורוזיס, כשיש אוסטאופורוזיס, היום הטכניקה, קודם כל, משתמשים, בדרך כלל, משתמשים במקדח, שלא קודח, אלא שנכנס ודוחס הצידה. ואז כשמשתילים את השתל, השתל עצמו נכנס לתוך סביבה שהיא יותר דחוסה, לעצם שהיא יותר דחוסה.
אין לי מושג, אני יכולה רק לתאר לך בשנייה, הוא פשוט, כן. כשהוא עקר את השן,
כן.
הוא עקר, זה עקר לי כמה שיניים, כשהוא כן. עקר אותם, מיד הוא נכניס את השתל.
את השתל, אוקיי, בסדר.
כן.
תראי, עכשיו, כמה זמן עבר מאז?
חודש.
אוקיי, כאבים אין לך?
לא.
לא, אז ברוך השם, בסדר, כנראה שעברת את זה. עכשיו, תמשיך עם הכדורים לאוסטאופורוזיס, כי החומרים של אוסטאופורוזיס נשארים בגוף 5 שנים לפחות, אחרי שמפסיקים. כלומר, לכן אני מציע לכל מי שאמור להתחיל לקבל טיפולים לאוסטאופורוזיס, בביספוספנטים, זה המשפחה של התרופות, ללכת לפני תחילת הטיפול, לקבל ולטפל בכל בעיות השיניים. אבל בסדר, אוקיי.
טוב, אז לפחות עשיתי איזה מעשה טוב לעם ישראל.
זה נכון.
אני שמחה.
אני מקווה okay. שלא יתפתח שום דבר, אם עבר חודש.
מה יכול להתפתח?
תראי, יכול להתפתח נקרוזיס של הלסת. יש מה שנקרא אוסטו-נקרוזיס, זה בעיה בזרימת דם ללסת, וצריכים לקבל אנטיביוטיקה, וצריכים לקבל טיפולים, זה סיפור. זה סיפור, אבל זה דבר נדיר, למרות שזה יכול להיות, זה אחד הסיבוכים, אבל זה דבר נדיר. ואם ה... עד כמה שהטיפול פחות טראומטי, אז הסיכוי יותר קל. הסיכוי יותר קטן לקבל את האוסטונקרוזיס של הלסת. את הניוון וחוסר הספקת דם וניוון ודלקת, מעין דלקת ללסת התחתונה.
ואם זה מופיע, מתי זה מופיע? כמה זמן אחרי?
תראי, זה נורא אינדיבידואלי, אבל חודש זה זמן שאם יש... לפעמים זה מופיע גם כמה זמן, כמה חודשים אחר כך. אוקיי, יש לנו עוד מאזין אחד ברשותך.
תודה רבה, תודה, תודה.
כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
מדברת לימור.
כן, לימור.
רציתי לשאול שאלה, יש לי, הבת שלי בת 20,
ועשיתי לה בדיקות דם, כי סוברת כל פעם שהיא קמה מהמיטה, או שמאיזה מקום, יש לה איזה שחכות כזו, כאילו עומדת ליפול.
כן. יש לה לחץ דם נמוך?
יש לה קצת לחץ דם נמוך, כן.
אז כל פעם שהיא קמה מהמיטה, עכשיו זה קורה לה יותר בתקופת מחזור?
האמת לא רק. אבל
לא רק האמת, אני לא רוצה דברים שהם לא אמת. תראי, תקשיבי, אצל נשים צעירות הלחץ דם הוא תמיד נמוך.
אוקיי.
ואם הלחץ דם נמוך וקמים מהר מהמיטה, לפעמים יש עוד קצת ירידה ויש סחרחורת. אז מה שהיא צריכה לעשות זה קודם כל לבדוק לחץ דם, לראות כמה לחץ דם שלה. דבר שני, שהיא קמה מהמיטה, לקום לאט, לא לקפוץ מהמיטה, אלא לקום לאט לאט. לקום, קודם כל להתיישב על המיטה, לנשום כמה נשימות, לספור עד 12, לקום לעמוד ליד המיטה, ואז להתחיל ללכת. אבל הרבה מאוד נשים צעירות, והרבה מאוד אגב גם גברים עם לחץ דם נמוך, וגם נשים עם לחץ דם נמוך, או אנשים שמקבלים תרופות ללחץ דם, שבזמן שינויי תנוחה לחץ הדם יכול קצת לרדת.
נכון.
אז אין, זה לא דבר מסוכן, אבל צריכים לדעת ללמוד להתנהג עם זה.
אוקיי.
בסדר?
100%.
אוקיי.
תודה רבה.
כל
תודה
טוב.
תודה רבה, סבת שלום.
כן. ביי. כן. כן, צריך לקחת בחשבון, רק דקה אחת, יכול להיות ש... מה שלא יהיה, צריכים לקחת בחשבון שאצל הרבה אנשים סחרחורות בקימה מהמיטה, מחייבת לקום לאט לאט. בכלל טוב לקום מהמיטה לאט. אדם בעיקר אם הוא ישן שינה עמוקה, לחץ הדם יורד. אם הוא קופץ מהמיטה או קם מהר, יש כמה חלקיקי שנייה שדם לא מגיע בקילוח טוב למוח, ויש סחרחורת. זו תופעה שמקובלת גם אצל נשים צעירות. אוקיי, מי עוד איתנו? מאזין אחרון אחרון חביב, הלו?
בתיה.
שלום בתיה, כן בתיה, אני איתך.
יש לי שאלה.
בבקשה.
אני לפעמים משתמשת באמביאנט בשביל לישון.
אמביאנט, קסיאר, כן.
ואז אני ישנה. כן.
כן.
ולפעמים אני לא לוקחת, אני מצליחה להירדם, אבל אני קמה שלוש פעמים בלילה לשירותים. אז מה עדיף?
מה עדיף? עדיף לקוב, תראי, אמביאנט מתרגלים, לכל הכדורי שינה מתרגלים, ואז הם פחות אפקטיביים. אם את מצליחה להירדם אחרי שאת קמה לשירותים, אז תקומי שלוש פעמים ותמשיכי לישון אחר כך.
זה מה שאני מציע. אני נרדמת ישר אחר כך.
אז אני לא הייתי לוקח אמביאנט, הייתי קם שלוש פעמים בלילה לשירותים, זה מה שאני הייתי עושה. אבל יש אנשים שאם הם כבר קמים לשירותים, והם חוזרים למיטה, אז הם מתחילים להסתובב ימינה ושמאלה ולא נרדמים.
לא, אני נרדמת ישר בחזרה.
אז תקומי שלוש פעמים בלילה. ותשתי פחות לפני השינה. תשתי יותר בבוקר ובצהריים ופחות לפני השינה, פחות שוקולד, פחות קולה, פחות קפה, פחות תה בערב משעה השש, ואז כי החומרים האלה משתנים, כל החומרים עם קופאין משתנים. אז את כל ה... ותשתי הרבה בבוקר, ומשעה השש בערב תשתי פחות, והסיכוי שתקומי בלילה, תקומי אולי פעם ולא שלוש פעמים.
הבנתי. המון תודה, פרופסור.
כל טוב, בתיה. כל טוב. זהו רבותיי, אני חושב שסיימנו להיום. לא לפני שנודה לאייל פרנק, עורך התוכנית, למאירה פרץ המפיקה, לנויה חסון, האחראית על הדיגיטל, למיכל קדוש, האחראית על הלייב. תודה גם כן לאיציק אהרון, אחראי על השידור ב-103 FM, ולבני אלפרין ב-104.5 FM. זהו, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני, אז תאזינו לנו. להתראות, שבוע טוב, שבת טובה, ולהתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. ביי.